אתם מאזינים לביטקאסט, הפודקאסט החדש של איגוד הביטקוין הישראלי. ועכשיו עוד פרק בסדרת ביטקוין בייסיקס, יסודות הביטקוין, קריפטו מטבעות, ביטקוין, בלוקצ'יין והעולם החדש של הכסף. סדרת ההרצאות של איגוד הביטקוין הישראלי התקיימה מדי שבוע בטוילאב בתל אביב, ונערכה לפודקאסט על ידי פודקאסטיקו, בית הפקה לפודקאסטים מעולים. שתהיה האזנה טובה. נתקלתם בקשיים בהוצאת כסף מהבנק לקניית מטבעות דיגיטליים? הבנק מסרב להכניס כספים לחשבונכם רק כי מכרתם ביטקוין? יש לזה פתרון. בפרק הנוכחי, עורכת הדין יגואר הדבגל מסבירה לנו למה הבנקים חוסמים העברות, מה אפשר לעשות על מנת לפתור את הבעיה, ומה הם הטוב, הרע והמכוער של שיטות העבודה האופרטיביות בהתמודדות עם הבנקים. עורכת הדין ורואת החשבון יגואר הדבגל מייצגת לקוחות מול הבנקים ומול רשויות המס בענייני קריפטו ומחנכת את הרגולטורים לחשוב מחדש. ביטקוין והבנקים. מגישה, אדווה יגואר גל.
ערב טוב. אני עורך הדין ורואת חשבון אדווה יגואר גל, וביוזמתו ועבור במיחתו של איגוד הביטקוין הישראלי, אני אדבר הערב בעיקר על ביטקוין ובנקים. בדרך כלל זה לא חברים טובים, ויש נתיבים לעבוד איתם, עם הבנקים. יש נתיבים שבאים בטוב, ויש נתיבים שבאים בהרבה פחות טוב. מאחר ואני מלווה חברות בתחום ואנשים פרטיים, בין אם זה למול רשויות המס, למול רגולטורים, למול רשות לניירות ערך או רשות למניעת הלבנת הון, וגם למול הבנקים. אני אשמח לחלוק מהניסיון שלי בשדות הקרב האלה, ולראות מה אתם תוכלו ללמוד מזה, או מה כולנו נוכל להפיק. אני מניחה שאנחנו עם קהל מיומן יחסית, כולנו אנשי בלוקצ'יין, ביטקוין למיניהם, ולכן אני לא אספר על מה זה ולמה זה חשוב וכולי, אבל אני כן אתן פסקת מבוא שאמורה להיות מוכרת לכולם, על למה הבנקים נגד. אנשים רבים נוטים לחשוב שבנקים הם נגד התחום הזה, כי זו אלטרנטיבה לבנק וזו תחרות. והבנק לא רוצה שיהיה אלטרנטיבה, שאנשים יוכלו ללוות כספים, להלוות, להפקיד, להשתמש, לחסוך, כן או לא לקבל תשואות כמו ריבית או דיווידנדים על הכסף שלהם, ויוכלו להסתדר בלי איזשהו בנק מרכזי שקובע שער, שקובע ריבית, שקובע מסחר במטבעות אחרים ובכסף אחר. אז ברמה הקונספירטיבית וברמה העקרונית, החברתית, הכללית, זה נכון. אבל ממש לא מהמקום הזה, או לאו דווקא מהמקום המתוחכם הזה, מגיעה התנגדות של רוב הבנקים, לפחות בישראל וחלק מארצות הברית, מאלה שאיתם אני בשיחות, וגם באירופה. לפחות העמדה הרשמית של רוב הבנקים כנגד אנשים, חברות, גופים, פעילויות, מטבעות וטוקנים למיניהם, מבוססת על הקו שאומר, יש לנו מדיניות, והמדיניות שלנו, מר בנק, או גברת בנק, זה לא לקבל לא אנשים, לא גורמים, לא פעילים, לא חברות ולא כספים, שמקורם ב, הם קוראים לזה קריפטו בכללי, זה כמעט מילה, זה מילת גנאי עבורם, אבל הכוונה היא בכל סוג של מטבע מבוזר, מהסיבה שמאוד דומה ללך תוכיח שאין לך אחות, וזה עובד כך. הטענה שלהם היא שמאחר ומערך, או כל מערכת המטבעות המבוזרים היא, הפלא ופלא, מבוזרת, ובגלל שהמערכת הזאת תומכת באנונימיות, כלומר הבלוקצ'יין הוא אנונימי, אפילו הלקוח של הבנק בעצמו לא יכול או יכולה לדעת למי הוא מכר את הביטקוין, האם מכרת את זה לסוחר סמים, סוחר נשים טף או אמצעי לחימה וטרור, וממי קנית את המטבע שלך או את המטבע שלך. ואנחנו לא, הם אומרים, אפילו הלקוח עצמו לא יכול לדעת אם הוא קנה מסוחר סמים, נשים וטף וכולי ואמצעי לחימה, או מכר למישהו כזה. אני אקרא לזה הפטרנליזם. פטרנליזם זה הגישה של הבנק של אנחנו יודעים יותר טוב מה טוב לכם, ואנחנו נעזור לכם בני אנוש לשמור על החוק, כי אנחנו הבנקים הם נציגי החוק עלי אדמות. הם אומרים, אם אתה הלקוח לא יודע למי מכרת וממי קנית, והמערכת הזאת היא אנונימית, אז בכל מערכת שהיא אנונימית, בהיעדר ידיעה, אנחנו מניחים שמכרת את זה או אנשי טרור, או אנשי זנות, סמים ושאר מעשים בלתי חוקיים, שלא לדבר על מעלימי מס. זו שאלה מצוינת. עלתה פה שאלה שאומרת, ואני מניחה שאני מבטאת את דבריך נכון, כשבן אדם קונה ומוכר את המטבעות, נתייחס כרגע למטבעות ולא לטוקנים, אבל בכלל, כשהוא קונה את המטבעות שלו בבורסה כלשהי, אגב, הבורסות הן לא רשמיות, הן כולם חברות פרטיות, זה לא כמו בורסת ניו יורק או הבורסה הישראלית, זה שאלה מעניינת, זה סוגיה מעניינת לקרוא לזה בורסה, כי זו חברה פרטית שנקרא לזה שוק, מרקט פלייס. בשווקים שכאלה, חברות שוק למיניהם, כי בורסה זה מונח רשמי יותר, כשבן אדם קונה או מוכר מטבעות במרקט פלייס, בחברת שוק שכזאת, עלתה פה שאלה, אם, ולא אמרת את זה, אבל לזה התכוונת, אם ממילא כל הלקוחות של אותו השוק הזה, צריכים להזדהות תחת תהליך שנקרא KYC, Know Your Customer, כלומר להזדהות בפני אותה חברת שוק, שידעו מי אתה ומה אתה ומאיפה הבאת את הכסף, אז בעצם זה לא אנונימי. זו הייתה השאלה, נכון? אז ככה, מאחר והם לא באמת בורסאות, כדי להיות בורסה, נדרשים, בורסה זה מוסד, נדרשים רישיונות הרבה יותר מורכבים מאשר הרישיונות של אותם החברות הפרטיות שנרשמו כשוק, בעצם עושי שוק כאלה או חברות שוק. נכון? כל הבורסה, השאלה שאלה, אין אף בורסה רשמית לתחום הקריפטו, וזה נכון, אין אף בורסה שמוקמת כמוסד בורסאי של מדינה מסוימת, למסחר במטבעות. ישנה בורסה למשל בשיקגו למסחר בסחורות, בכל מיני קומודיטיז למיניהם, לא קשור. ישנן בורסות לניירות ערך, אבל אין בורסה רשמית שהיא איננה גוף פרטי. שגוף פרטי, אגב, יכול לסגור את שעריו. אין ערך, השוק שלנו עבר הרבה בורסות למיניהם שסגרו את שעריהם, בכוונה, לא בכוונה, לקחו את הכסף ורצו הביתה, שנפרצו. השוק הזה הוא, הבורסות, כאילו בורסאות הללו, הן בעצם חברות פרטיות. לכן אני מתעקשת לקרוא להם חברות שוק ולא בורסות, כדי לא לבלבל בין מה שנדרש כדי להיות בורסה במונח הרשמי. והטענה של הבנקים, כתשובה לשאלה שלך, זה שחברות השוק הללו, הרגולציה שלהם היא לא רגולציה מדינתית, זה אחד. שתיים, אתה לא יכול ללכת בורסה בורסה ולהגיד, מהבורסה הזאת אני מקבל ומהבורסה הזאת אני לא מקבל. הבנקים לא מיומנים מספיק לשיטתם, ואני מסכימה עם זה, כדי לדעת על איזה חברת שוק הם סומכים ועל איזה חברת שוק הם לא סומכים. וגם, הליכי ה-KYC וה-AML, AML זה Anti-Money Laundering Policies למיניהם, מדיניות מניעת הלבנת הון, וההליכים שכל חברת שוק כאלה מגדירות ועוברות, הם לא אחידים. ואם הם לא אחידים, הבנקים אומרים, אנחנו לא יודעים לסמוך על זה. והכי חזק מזה, או שנייה, תכף אני אגיע לעוד, השני הכי חזק הוא, זה שאם אותה so-called בורסה, אותו חברת שוק, קיבלה לקוחות, שלא תחת KYC מספק, מעמיק, אפילו שלא תחת ההגדרות שלהן עצמן, הבנק לא ידע את זה. הוא לא ידע אם יתפלחו לשם 12 לקוחות, אולי כי הם הפאונדרים, אולי כי הם הראשונים, אולי הם עובדי החברה, ואולי כי ככה, כי פשוט הצליחו להחליק אותם. אין לבנק שום דרך to monitor, לעשות ניתור על אכיפה של אותו KYC, אותה מדיניות הכר לקוח, שמתקיימת כלפי הלקוחות. והם אומרים, בהיעדר ידיעה, אנחנו מניחים את הגרוע מכל. צריכה דווקא להעלות השאלה, למה כשהבנק לא יודע כלום, למה דווקא ללכת לפרשנות הגרועה מכל? כלומר, בהגדרה כולנו נמצאים כחלק מאיזה סילק רוד גדולה, שמיועדת לממן סמים ואמצעי לחימה. הגישה שלי, ואני אומרת אותה גם בבתי משפט, וגם באוזניהם של שופטים, כדי שיבינו, אני מספרת ואומרת שהגישה של הבנקים ושל הרבה מאוד מוסדות, הרבה מאוד רשויות בארץ ובעולם, אפשר לבסס אותה בסלוגן כזה, When in doubt, freak out. כלומר, קודם כל, אם יש איזשהו ספק, קודם כל בוא ניבהל מזה. זה קצת ציני, אבל זה נכון. העמדה שלהם, של הבנקים, נובעת, הפחד הכל כך מג'ורי הזה, מכל אי ידיעה, נובעת משני אלמנטים, משני גורמים. אחד זה בורות. הם לא מספיק מבינים ולא מספיק מיומנים. לבנקים יש כמה מאות שנים, מאות שנות חניכה בתחום הבנקאות. בנקאות קיימת מאות שנים, אם לא אלפי שנים בצורה העתיקה שלה. ויש להם נורמות ותרבויות עבודה ונוהלי עבודה ומסורות והמון המון המון חקיקות למיניהם בארצות שונות. ועוד המון יותר, פי 19 מזה, פסיקות שפרשו את החקיקות לכאן ולכאן, ועוד המון חקיקות משני צווים ופקודות והוראות מפקח בארץ ובחול. אז יש להם מטען אדיר של ידע בתחום של בנקאות פיאט, בנקאות של כסף רגיל. יש להם כלומצ'יק של כלומצ'יק, של שבריר של מספר שנים מאוד מאוד מועט של ידע בתחום של בלוקצ'יין בכלל, ובתחום של מטבעות, ובתחום של כסף חדש. בואו לא נשכח שכל התעשייה הזאת נהגתה נניח ב-2008-2009, נהגתה ברמה שהיא כיום, והתחילה להיכנס לעניינים ברמה של לעבוד למול הפיאט ממש. אני מתעלמת מ-2010 מהפיצה, אני מדברת עליה ממש באופן משמעותי. ב-2011, בקושי 13, וב-15 זה נכנס, 2015 נכנס למיינסטרים. זה מספר שהוא באחדות של שנים. עבור הבנקים זה איתוש קטן בהיסטוריה שלהם. יש להם המון 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 בורות. וזה לא הסיבה המרכזית. הסיבה הרבה יותר חזקה מבורות שקיימת, אם אפשר יותר מזה, זה פחד מכנסות. בנקים לא אוהבים כנסות, כמו כולנו. הנקודה היא שכנסות מגיעים מרגולטורים, שגם לא מבינים מספיק הרבה, מגיעים לבנקים, אז בנק הוא ה-deepest pocket, הוא תמיד הכיס הכי עמוק, אפשר לקנוס אותו חופשי. והכנסות שבנקים סופגים על, לא רק על הפרות, אלא אפילו על ספק הפרה של איזושהי רגולציה, והרבה מאוד מהקביעות והכנסות שהוטלו על בנקים, פה אני מגלה אמפתיה כלפיהם, היו על פרשנות בדיעבד שהרגולטור המחוקק הוציא, על משהו שבכלל לא היה קיים, הליכים שלא היו קיימים, היינו ערך אופציות בינאריות, לדוגמה, איזשהו בום גדול שהיה נגד התחום הזה, ו... רישום של אנשים או פגישה של אנשים מחוץ לסניפי הבנק, או עלמות מס או לא עלמות מס. הרבה מאוד בנקים קיבלו כנסות על פעולות שנתנו לאנשים, או עזרו לאנשים, או סייעו לאנשים להעלים מיסים. במקום ללכת לחפש את מעלימי המיסים עצמם, או מלביני ההון עצמם, הפכו את הבנקים לשומרי הסף של פקידי רשויות המס. דרך אגב, לרגולטור זה פנטסטי, כי במקום להעסיק עוד פקידים שעולים משכורת קבועה ועושים, סליחה, כבר שלא פוגעת אף אחד, עושים מעט מאוד, ובמקום לשלם להם פנסיות מאוד מאוד יקרות על חשבון כל הציבור, רשויות המס מפעילות פקידים חיצוניים, נקרא לזה, באוטסורסינג. הם מפעילים את הבנקים והבנקאים כפקידי רשויות המס לאכוף את זה. הם עושים את המוות, אנשי הבנקים, לאורחי דין ורואי חשבון ויועצי מס, ותכף סוכני ביטוח, וזה מתפרס לעוד ועוד ועוד פרופשיונלס, עד כדי כך שלמשל אנחנו עורכי דין צריכים לעשות פסי KYC מעמיקים לכל לקוח שבא לעשות עסקה של צ'ופצ'יק ורבע, אפילו לקנות או למכור את הבית של בן אדם, אנחנו צריכים לתחקר אותו, מאיפה הגיע הכסף לקנות את הבית מלכתחילה, ירשת את זה מסבתא שלך, מאבא שלך, מאמא שלך, איך הגיע הכסף, לעשות חקירות כאלה ללקוח שחלק מהלקוחות, אלמלא לא הייתה להם שום ברירה אחרת, היו מתעצבנים ואומרים, עזוב, לא מוכר את הבית, לא צריך. וזה עוד בתחום פשוט של יחסית של מקרקעין, שהוא פשוט לגמרי. וככה הופכים את עורכי הדין ורואי החשבון, לגם שלוחות של רשויות המס. ועורכי הדין ורואי החשבון ויועצי מס עושים את זה, כי גם אנחנו פוחדים מכנסות. עורך דין אחד שיתפסו אותו או אותה, לא משנה, על זה שהוא לא עשה תהליכי KYC כמו שצריך ללקוחות שלו, יוכל כנסות, או חברת הביטוח שלו תוכל כנסות אדירים. הבנקים, לעומת עורכי הדין, יש להם חברות ביטוח שהם עם רמה ביטוחית הרבה יותר גבוהה, והכנסות שמושתים עליהם הם ברמת מאות מיליוני דולרים. אני אצטט, אני לא אזכיר אותו בשמו, את קצין הציות של אחד הבנקים הכי גדולים בארץ, בוויכוח שהיה לי איתו עוד לפני שנתיים, משהו כזה, בכנס השנתי של עורכי הדין, בדיוק בתחום הזה, שבאתי להתדיין ולהראות להם שהם טועים. הוא ענה לי מאוד מאוד פשוט, ואני יכולה להבין את הלוגיקה של התשובה שלו. הוא אמר לי, יהיה לי יותר זול להפסיד ללקוח שלך בתביעה שאת תנהלי, מאשר לאכול את הכנס שאני אלץ לשלם אם אני לא, אם אני לא אפסיד את הקייס הזה. כן, אני אחזור על השאלה. הייתה כאן שאלה על אחריות פלילית של, של פקידי בנק או אנשי הבנקים, אכן. אז הם מפחדים, הם באמת מפחדים אנשי הבנק. הדבר האחרון ששכיר בבנק רוצה, זה גם לקבל רק את המשכורת שלו, גם לעשות את השירות לא כמו שצריך, או כן כמו שצריך לבנק שלו, גם להיות מפוטר וגם עוד אחר כך להיות, להיות בסיכון של לשבת בכלא על זה, או להיות עם רישום פלילי. אל תשכחו, מדובר באנשים שכירים, הם צריכים רישום פלילי נקי כדי להתקבל למקום העבודה הבא שלהם. בדרך כלל זה מה שמניע אותם. ולכן, הבנקים במקרה שלנו פה בישראל, ואני אתן דוגמה על תיק אחד שאני מנהלת, אבל עוד כמה כאלה נמצאים בהבשלה ובתכנון, הבנקים לא יכולים כיום להגיד כן באופן פומבי, בטח לא מאז תחילת 2018 שהשתנתה המדיניות, אלא אם הם יהיו חייבים לעשות את זה, ופעמים רבות מאוד הם חייבים להראות לרגולטור שהם הפסידו את התיק בבית משפט אחרי מאבק הוגן, הם ייתנו את צי המאבק שלהם, ממש מאבק רציני, אבל הם צריכים להראות שלא הייתה להם ברירה ובית המשפט אילץ אותם. אני אחזור לשאלה, שאלה פה שאלה, מהו שינוי המדיניות שהיה בבנקים? בהתחלה, ובטח ותיקים ממני ידעו לספר על זה עוד קודם, ב-2017, בהייפ הגדול, ב-2016 ו-2015, הבנקים פתחו חשבונות בנק, ואישרו קבלת כספים, כספי פיאט שנכנסו ויצאו, שמקורם בקריפטו, ברווחים, במסחר, בפעילות, בהפעלה של עסקים, כי מבחינתם זה היה כסף רגיל, כל עוד יש דיווחים וכולי. כשנכנסו האילוצים לוודא שהלקוחות אינם מעלימי מס, ביקשו דוחות מרואי חשבון, קוראים לזה comfort letter, מכתבי נוחות, אישורים עורכי דין, הם תחנו לנו את הצורה בכמות האישורים שהיינו אנחנו צריכים להבטיח לבנק, שהלקוח הוא בערך יותר קדוש ממריה תרזה, והם עדיין קיבלו את הכספים האלה. רק מה, יש משהו מאוד מאוד, באופן ציני נקרא לזה מקסים, בהתנהלות של בנקים. וזה מאוד מאוד מזכיר לי תחום אחר, תחום טכנולוגי אחר של תעשיית הטלקום, ואני אסביר את ההשוואה. בנקים בישראל עובדים על בסיס רישיון. הם לא סתם חברה פרטית. את הרישיון הם מקבלים ממדינת ישראל. כלומר, המדינה שלנו נתנה להם איזשהו זכות, שימוש, שהוא רישיון, שהיא נתנה אותו למעטים מאוד, להשתמש בתשתיות בנקאיות. יחד עם רישיון, שהוא דבר סמי מוסדי, סמי ציבורי שכזה, אמנם הבנקים שילמו הרבה על הרישיון הזה, אבל זה בעצם נתן לבנקים את הזכות הכמעט בלעדית, כמעט כי יש כמה וכמה בנקים, אבל לא הרבה יותר מ-20, אולי 30 בנקים, המשמעותיים הם פחות מ-10. יש מעט מאוד בנקים שכמעט רק להם יש את הזכות לתת שירותים בנקאיים. ולכן כשהמחוקק נתן רישיון שכזה, הוא קבע לרישיון הזה גבולות. כי אנחנו רמונים פה תחרות, אם נותנים רישוי רק לבנקים ענקיים. הגבולות היו לשים איזה שהם דרישות יסוד, דרישות בסיס מהבנקים שאומרים, אוקיי, קיבלת רישיון מהמדינה, עכשיו יש לך חובות. אחד החובות הסנועים ביותר על בנקים שרואים את עצמם לפעמים כשנוח להם כגוף פרטי, נקרא סעיף 2 לחוק הבנקאות. הם שונאים אותו. למה? כי החוק, חוק הבנקאות, במיוחד סעיף 2, קובע חובה על כל בנק לתת שירות בנקאי. כלומר, אם ייכנס בן אדם, יתחיל לירוק על הפקידים לצורך הדוגמה, להתנהג בגסות רוח, אני לוקח דוגמאות מופרכות, והוא לא יבוא בטוב למנהל הסניף או לפקידים שם, אז בניגוד לעסק פרטי, בעל חנות אופניים, למשל, אם מישהו לא בא לו בטוב, הוא יכול להוציא אותו. מועדני ריקודים היום כבר יותר קשה להם להוציא אנשים, אבל גם כל עוד הם מראים שזה לא אפליה וזה התנהגות מחפירה של בן אדם, יכולים להוציא את הבן אדם ולא לתת לו שירות. בנקים עקרונית, ותכף אני אסתור את זה, בנקים עקרונית לא יכולים להימנע מלתת שירות. הם חייבים לתת שירות כי זה חלק, וכך אני טוענת, מהחובות שלהם ומהתנאים שבזכותם הם קיבלו את הרישיון שלהם. עכשיו, זו שאלה מאוד מעניינת מבחינה כלכלית, קפיטליסטית, האם בנק יכול להיות מחויב לתת שירות כדי להפרות את המתחרה שלו? המתחרים שלו זה למשל גופים סמי-בנקאיים בתחום הקריפטו. אז אני אקח אתכם טיפה אחורה, ל-10, 15, 20 שנה, 15 שנה אחורה, לעולם הטלקום. בעולם הטלקום הייתה חברת בזק, והיו לה תשתיות שהיא על חשבונה, סללה, והרימה מדרכות, כמו שאנחנו רואים היום את אורנג', את פרטנר ואת סלקום עושים, וחפרה מדרכות, וזה עלויות אדירות, במיוחד להגיע עד הלאסט מייל, של לשתול ולהתקין את כל התשתיות הללו, והיא קבעה תאים סולאריים בכל רחבי הארץ, אתם לא יודעת אם חלק מכם זוכרים, שהיינו נוסעים באזורים מסוימים שבהם לא הייתה קליטה, כי התאים לא עשו את ההנדשייק ביניהם, ולא היה מספיק כספים בהתחלה לייצר תשתית מספיק חזקה. ואז כשהגיעו החברות הקטנות בתחום הסלולר, ה-VPNים למיניהם, או החברות כמו 019, 018 וגולן טלקום למיניהם, כל החברות הקטנות שניסו להקים רשתות וירטואליות, הן היו חייבות לרכב על תשתית קיימת. והמדינה אילצה את חברות הענק, את בזק, נקרא לזה פלאפון, סלקום, ואת אורנג' פרטנר, שיהיו אז אורנג' ופרטנר ביחד, אילצה אותם לתת למתחרים שלהם באופן מוחלט, לתת למתחרים להשתמש בתשתיות של עצמם. בעיקרון זה סותר ערך קפיטליסטי מובהק. מה פתאום שבן אדם, שאיזושהי חברה שהיא פרטית, ותכף נסתור את הפרטית הזה, חברה שהיא פרטית, שהשקיעה המון כסף לסלול את כל התשתיות הללו, כשהמטרה שלה להגדיל את ה-revenues per user שיש להם, יש להם מונח שנקרא ARPU, aggregated revenues per user, המטרה שלהם זה לחיות על פני ה-20, 50, 90, 19, שנה הקרובות, מכמה שיותר הכנסות מהמשתמשים, כדי לחסות את העלויות האדירות הראשוניות שהם השקיעו. ופתאום מגיעים המתחרים הקטנים, שעושים את הכל וירטואלי, ורוצים לרכב על התשתיות שלהם, וגם לקבל את אותם הכנסות ולהוריד את המחירים בשוק. זה, קפיטליסטית זה חוצפה אדירה, מבחינתם. ועדיין, החברות הענק נאלצו להניק שימוש בתשתיות שלהם מהסיבה, הנימוק המשפטי המנהלתי של הממשלה היה, אתם רק קיבלתם רישיון, איזשהו זכות שימוש. זה לא שלכם לחלוטין. לזכות השימוש שקיבלתם יש תנאים. אלה התנאים שלה. לא רוצים, אל תפנו ואל תבואו לרכוש תדרים ולקנות תדרים. אני משתמשת בהשאלה הזאת, שהיום כבר הרבה יותר מובנת, במיוחד כשיש כל כך הרבה חברות קטנות, אתם בטח כולכם מקבלים כל יומיים טלפון מאיזושהי חברה קטנה, רצינו להוזיל לכם את הג'יגה בייטים ל-29 שקל 90 או 19.90, אז כולנו מקבלים כאלה. אז באותה מידה שהשוק כבר מכיר את החברות הקטנות, הצעירות, האלטרנטיבה לחברות התשתית הגדולות, בשוק הטלקום, אני משתמשת באנלוגיה הזאת, כדי להסביר בבתי משפט ומול הרשויות, את אותה אנלוגיה לעולם הבנקאות. עולם הבנקאות חייב להבין, שהוא לא גוף פרטי לגמרי, אלא לכל בנק יש רישיון, והוא חייב להיאלץ לתת שימוש בתשתיות שלו, תשתיות העברת הכסף, או קבלת הכסף, או שימוש בחשבון בנק, כי עדיין מה לעשות, חייבים להשתמש בחשבון בנק פייאטי, יום מן הימים אולי זה לא יהיה, אבל בינתיים אנחנו חייבים, והם חייבים לתת את השימוש בתשתיות שלהם. מיותר לציין שהבנקים עוד לא זורמים איתי בגישה הזאת, אבל אנחנו נגרום להם להסכים איתי, או בטוב או בפחות טוב. דבר נוסף זה שהבנקים, לפחות בעמדות המאוד מאוד חזקות שאני מתנצחת מולם, כשנוח להם, פתאום כן טוענים שהם מוסד, רשות מוסדית. לטעון שאתה רשות מוסדית, יש לזה ערך משפטי מאוד מאוד גבוה. כי בניגוד למאבק בין שני גורמים פרטיים בבית משפט, אם אחד מהגורמים הוא רשות מוסדית, יש לו חזקות. חזקות זה כמו דיפולטים כאלה. חזקות שניתנות לסתירה. אחת החזקות הכי שוות לשימוש שרשויות מדינה משתמשות בהן, זה חזקת סבירות. כלומר, אלא אם כן יוכח אחרת, הטענה היא שרשות מוסדית פועלת באופן סביר. זה אגב היה בחלק מהליכי הביניים בתיק של ביטס אוף גולד, שהוא תיק שלא אני מנהלת אותו, ומנהלים אותו מול בנק לאומי. אחת ההחלטות שם הייתה, של המפקח על הבנקים, היה שהתנהלות הבנק, שמנעה מהם לקבל את הכספים שלהם, היא בגדר הסביר. לאו דווקא נכון, לאו דווקא חכם, אבל לפחות סביר. והבנקים מנסים לטעון שיש להם חזקת סבירות, הנחה אוטומטית של סבירות, אלא אם כן אנחנו נוכיח אחרת. האלא אם כן הזה, או מי יוכיח אחרת, נקרא בתחום המשפטי היפוך הנטל, כלומר להפוך את נטל ההוכחה. כי אם אנחנו נשארים על 50%, 50%, מי שעליו הנטל להוכיח, ולא הוכיח ולא עבר את ה-50%, מפסיד. אז המאבקים המשפטיים הגדולים ביותר, נוצחו או לא נוצחו על בסיס התנאים המקדמיים של אצל מי נופל הנטל להוכיח. ואני טוענת שם בעתיקים, שהבנקים, אם הם טוענים לחזקת סבירות של הפעולות שלהם, נניח והיינו מסכימים ולוקחים את זה, ואז אני צריכה להוכיח אחרת שהפעולה שלהם הייתה לא סבירה, הכל בסדר. אבל אז, אם אתם מגדירים את עצמכם, מר בנק נחמד, בתור גוף מוסדי, אז אתם חייבים להתנהל כמו גוף מוסדי. ואז אנחנו הולכים לעולם אחר בתחום המשפטי, שנקרא המשפט המנהלי. המשפט המנהלי זה משפט שמדבר על האזרח או אדם למול רשויות המנהל, למול רשויות המדינה. וזה תחום, תיאורטית הוא אחר לגמרי, מתחום המשפט האזרחי המסחרי, שעורכי דין בדרך כלל מבינים או בזה או בזה. המשפט המנהלי זה למשל בגאצים נגד חוקים, עתירות כנגד יישום של חוקים למיניהם. ובתחום המשפט המנהלי, יש לי ניסיון רחב בזה עוד משנותיי הצעירות יותר בבגאצים נגד המדינה. בתחום המשפט המנהלי, אם גוף טוען שהוא רשות ציבורית, חלק מהחבויות של רשות ציבורית הם שוויון ושקיפות. והכי הכי נרחב בזה, זה לפעול באופן שהאזרח יוכל לצפות מה תהיה התגובה של הרשות. כלומר, שהרשות לא יכולה להפעיל פתאום מדיניות בדיעבד, הנה עכשיו אנחנו מתקרבים לקייסים שלנו, בדיעבד, וחשוב מכך, רשות מוסדית לא יכולה לעבוד לפי מדיניות סודית. המדיניות שלה חייבת להיות גלויה. עכשיו לנו בתור עסק פרטי זה מאוד מאוד ברור, וכשחקרתי את קצין הציות, או הנציג המתאים בבנק בדיון, אני הובלתי את החקירה בשאלות מתחכמות קצת ומשעשעות, אבל זה היה, תגיד, אי פעם הלכת לקנות בגדים? מאחר וזה בן ולא בת, לא שאלתי על זרה, שאלתי אותו על פולגת. אני ראה טיפוס שיקנה בפולגת. אמרתי, אי פעם הלכת לקנות בגדים בפולגת? כן. והגעת פעם לקופה? כן, הגעתי לקופה. ותגיד, איך ידעת אם אתה יכול להחזיר את הבגד או לא, ותוך כמה זמן וכמה כסף תקבל וכו'. מה זה היה כתוב מאחורי המוכרת. אמרתי, אז היה מדיניות החזרה, נכון? כן. והם היו חייבים לציית למדיניות הזאת, נכון? הוא מסכים איתי. אמרתי לו, ויש סיכוי שלמשל הפלקט הזה של המדיניות היה יכול להיות הפוך, ולא היית יודע בחיים, מה, לעולם, מה כתוב במדיניות הזאת. האם היית קונה בחנות שאין לך מושג מה המדיניות שלה לגבי החזרה, החזרת כספים, התנהלות, אולי למשל יכולה הייתה להיות למדיניות של אנחנו מוכרים רק לאנשים מגיל כזה ומעלה או כזה ומטה, או ממוצא כזה או ממגדר כזה או אחר. מה ברור שלא הייתי נכנס לקנות במקום שבו אני אפילו לא יודע מה המדיניות. וזה היה מצוין לחקירה, כי זה הגדיר בדיוק שאם אתם מר בנק רוצים להתנהל לפי מדיניות כלשהי, ואתם רוצים לטעון שאתם רשות מוסדית כלשהי, אין שום בעיה. אבל אז המדיניות שלכם צריכה להיות, אחד, שקופה וידועה, ושתיים, ידועה מראש. והדבר האחרון שהבנקים רוצים, ואני נותן לכם כלי משפטי, גם ללקוחות שיבחרו לקחת עורכי דין אחרים ולא איתי וילחמו עם אחרים, זה כלי משפטי מאוד שימושי. הבנקים לא רוצים לגלות את המדיניות שלהם. בכלל. יכול להיות כי שיש שם באמת דברים סודיים וסודות מסחריים. ספציפית לא ממש אכפת לי, או לא לגבי תיק ספציפי, מה המדיניות שלהם. כל מה שאכפת לי זה לאלץ אותם לחשוף את המדיניות שלהם, אם הם מסתמכים עליה במניעה שלהם לקבל כספי קריפטו. השאלה הייתה אם בהכרח ישנה מדיניות כתובה. התשובה היא כן, אבל אני לא יכולה להגיד לך את זה כן, כי אני ראיתי את כל המדיניויות במעט מפסקי הדין, שהכריחו אותם לדרוש את להציג את המדיניות, עשו מהלכים משפטיים כל כך מורכבים של להראות את זה רק לעיני השופטת ולא לעיני הצד השני ולא לעיני הציבור וכולי, וזה משהו שחייבים לשבור אותו. אי אפשר שאנחנו נתנהל במדינה שבה יהיה בנקים שמקבלים או טוענים לפחות להיות רשות סמי ציבורית, סמי מוסדית, ושיתנהלו על בסיס מדיניות שתהיה אשר תהיה, רק שתגידו לנו מה היא מראש, שתגלו אותה. וזה הדבר האחרון שהם רוצים לעשות. ופעמים רבות, טקטיקה משפטית היא לאו דווקא ללכת דוח על מה שאנחנו רוצים, אלא לתקוף נושא אחר שאנחנו ממש לא מתעניינים בו, אבל שכל כך כואב לצד השני לא לחשוף אותו, שהוא יאלץ להשתיק אותך. ותכף אני אקח את השאלה. פעמים רבות, דרך להוביל תביעה משפטית טובה, זה לאו דווקא לנצח אותה, זה לדאוג שישתיקו אותך באו שיקבלו את כל מה שהלקוח רצה, או את הרוב, או שיפצו אותו בהרבה מאוד כסף. קוראים לזה הסכמי פשרה מחוץ לכתלי בית המשפט. המחוץ לכתלי בית המשפט זה ביטוי יפהפה, שבדרך כלל נותן ללקוחות שלי דברים נהדרים, ואני מאוד אוהבת אותו. כן.
אבל הבנק לא בעצם צריך, כדי לחסוך את הסיכון של הלבנת הון, הוא לא צריך שבית המשפט יורה לו, כאילו, להעביר את הכסף לצורך העניין, הוא לא יכול סתם להתפשר.
נכון, הבנק צריך להראות שהוא הפסיד, או לפחות נאלץ להפסיד, או נאלץ לקחת את זה החוצה. אני אסביר מה זה אומר, נאלץ לקחת את זה החוצה. זה לאן שאנחנו מתקדמים בתיק שקיים כרגע, שוב, זה בלי התחייבות, אני לא יודעת, אין לי שום דרך לשלוט על השופטת בתיק הזה, או להשפיע עליה, מלבד אינטלקטואלית כמובן, אבל לאן שזה נראה שזה הולך, נראה שאנחנו דוחקים אותם, דוחקים, 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 דוחקים אותם לפינה, עד כדי כך שהם יוכלו להביא מכתב מעורכי הדין של הבנק, יוכל להביא מכתב מעורכי הדין שאומר, וגם יהיה כתוב את זה, שהשופטת מייעצת לצדדים, זה ביטוי נפלא, שאנחנו רק מחכים שיגיע. אני מייעצת לצדדים להגיע, שהצדדים יצאו החוצה, להגיע להסכם מחוץ לכתלי בית המשפט, שאחרת אני נוטה לקבוע ש, או אני נוטה להבין ש, ואז היא אומרת א', ב', ג', ד', שמוביעים לניצחון בתיק. היא לא תגיד, אני אפסוק ככה, לפני שיש פסק דין, היא לא תגיד מה הייתי אפסוק. אני אומרת, היא כי במקרה זו שופטת בתיק הזה, ובאותה מידה כל שופט אחר. אבל כשיש את ההלחיה הזאת, והיא בפרוטוקול, אז הבנק יכול להציג את זה בתור נאלצנו להסכים, רק כדי להשתיק את הבן אדם, כי אנחנו לא רוצים שיהיה פה תקדים שאחרים ישתמשו בו. אגב, יש לי כל מיני לקוחות שמגיעים להתייעץ, ואומרים, טוב, תקשיב, אני אחסוך את העלויות המשפטיות, לגיטימי, הגיוני, זה עולה הרבה כי זה מאות ואלפי שעות עבודה, אני אתן למישהו אחר להילחם בבתי משפט, אם הוא יפסיד אחר, אתה שילם סתם הוצאות משפט באסלו, וגם את העורכי דין של הצד השני, למרות שפחות עושים את זה בתחום הזה, ואם הוא ינצח, הבן אדם האחר, אני ארכב על גל ההצלחה שלו, אז wrong, משתי סיבות, אחד, שני פסקי דין שעוד לא נוצחו, אבל חצי נוצחו, אחד ניצח את בנק פועלים ברמה של 1,000 שקל, והשני לא בדיוק נוצח, כי זה צו ביניים של Beats of Gold, העבודה שלהם פנטסטית בנושא הזה, רק ניתן שם צו מניעה זמני, וכולנו מחכים לדיון שיהיה בתיק עצמו, אז הפסיקות האלה, הלקוחות שלי, כולם כבר לפני שהלכנו ברע למול הבנקים, לבתי משפט, הגשנו את הפסיקות האלה, ושלחנו אותם למחלקת הציות של הבנק וכולי, וזה לא דגדג להם את קצה האף בכלל. אז זה אחד.
בגדול אנחנו אנשים חופשיים להחליט מה אנחנו רוצים לעשות עם הנכס שלנו, עם המטבע שלנו. ואנחנו באים לבנק, ואנחנו באים למוסדות הרשמיים של מדינת ישראל, והם אומרים לנו בעצם, אתה חופשי רק בתנאי שאני אגיד לך איך אתה חופשי. זאת אומרת, החופש שלך לא קיים, החופש שלך מוגדר בתנאי החופש שאני מקנה לך. אז אנחנו לא חופשיים, זאת אומרת, יש פה סתירה בתוך המערכת השיפוטית, או הצדק החברתי, או המדינה, you name it. זאת אומרת, אני בן אדם חופשי, גם בהמנון שלי, אני מתפלל להיות חופשי, נכון? ואני רוצה להיות חופשי ואני חופשי, ואז בא הבנק אומר לי, תשמע, חופשי רק אם אני נותן לך אשרה, או נותן לך פס להיות חופשי. אז יש פה ניגוד אינטרסים, והשאלה היא אם קבוצה של 1,000 או 20,000 בנקאים ופקידים מחליטים עבור 5 או 50 מיליון איש, ואיך אפשר להפוך את המטבע ולהגיד ש50 מיליון איש יהיו אחראים לעצמם, ו5,000 שיעשו לעצמם בתוך ביתם, שלא ישלטו בנו.
אני אתן לך תשובה צינית, אם תרשה לי. מבחינת הבנקים, תהיה חופשי, אל תהיה חופשי, תאכל דייסה, תקום בבוקר, אל תקום בבוקר, תעשה מה שאתה רוצה, אל תבוא אלינו. אתה רוצה להיות חופשי? בשמחה, לא אצלי. תסתיים עם מי שאתה רוצה, אצלי. אתה רוצה להביא את הפיאט שלך, אני רוצה לדעת מאיפה הפיאט שלך הגיע. הגיע מקריפטו, תודה רבה, שלום. הבנק חושב שיש לו את החופש להגיד את זה, אני אאלץ אותו לחשוב אחרת. אני רק רוצה לסכם, בגלל שנקטעתי באמצע, לגבי האנשים שמחכים שמישהו אחר ינצח או יפסיד, ליך שמגיעים להסכמה, להסכם פשרה מחוץ לכתלי בית המשפט, ההסכם הזה יחול רק על מי שיפעיל את הלחץ על הבנק, על מי שטבע, רק על הקייס הספציפי הזה. הוא לא יחול כללית, בדיוק בשביל זה הוא סודי. ההסכם, בדיוק זה הפואנטה. בגלל זה הבנק יסכים להגיע להסכם סודי, כדי שאף אחד לא ידע על מה הוא הסכים, כדי שאף אחד אחר, מספר 2, 3, 4, 15 ו-19, לא יוכלו לקבל את אותם, את אותם התנאים. לא, רגע, רק להשלים, לעומת זאת, אם יבואו באותו תיק, או לא באותו תיק, בו זמנית, במקביל, 5 תביעות מקבילות, 17 תביעות מקבילות, והוא כולן באותה סוגיה, יש, לא, לא לי את הכוח, יש את הכוח המשפטי, לבקש, למשל, לאחד את הדיון בתביעות האלה, שופטים מתים על זה כי זה החלטה אחת פחות לכתוב פסקי דין, זה דבר נפלא, אני משרת את האינטרס שלהם, זה עובד תמיד טוב, או אם לא, לאחד את הדיון בתביעות, אז אנחנו, אני מגיעה למסע המתן, על, בתיק מסוים, אז אני אומרת לעורכי דין של הבנק, שימו לב, יש פה עוד 17 אחרים שמתנהלים, אנחנו נגיע בדיוק לאותה סיטואציה, אז בואו תוותרו מראש, כי חבל, יעלה לכם יותר. אז רק כדי לתת לכן, להיות בתוך הגלגלי שיניים של ההליך הזה, זה יעיל כלכלית. עכשיו שוב, זה יעיל כלכלית למי שנפגע מההתנהלות של הבנקים ברמה שמעה לעשרות אלפי שקלים שעולה לנהל הליך כזה. כאילו זה בכל זאת, למי שנפגע ב-5,000 או 10,000 שקל לא שווה לנהל הליך.
אז מראות שאפשר להתאגד 5,000 איש או 500 איש, בפוטנציה כולם ייפגעו בעתיד או כאלה שנפגעו בעבר, ויגישו עצומה לגבי הבנק, וכדי אז, כאילו, את אומרת, הניצחון יותר בטוח לגבינו.
טוב, ניקח את זה.
אז בעצם איגוד הביטקוין פנה לאחרונה לציבור ומחפש אנשים שרוצים, מוכנים לתבוע את הבנקים בסוגיה הזאת. כן, אנחנו באמת עושינו כל קורא, אנחנו גם יכולים לעזור עם ההוצאות המשפטיות והייעוץ המשפטי, מחפשים. יש, אני חושב, כמה בהליכים, אני לא יודע מה אפשר להגיד עליהם או לא, אני לא מכיר את הפרטים. מה? אין כרגע משהו בשרני, אני יודע. יש פונים מסוימים, וזה בתהליך מסוים. אבל 5,000 אין.
אני יכולה גם להתייחס לזה. יש אנשים שמשום מה חוששים לעשות הליך תביעתי נגד הבנק. זה טעות, החשש הזה. למה? כי אם מדובר בחברה, כלשהי, שיש לה קווי אשראי ייחודיים שהיא לא הייתה מקבלת מכל בנק אחר וקיבלה דווקא מבנק מסוים, נקרא לו בנק X כדי לא ללכלך עליו בנק ספציפי, אז באמת יש שיקול אם כן או לא לתבוע את הבנק, כי אולי אחר כך הם לא יקבלו יחס מיוחד, אבל אנשים פרטיים שכל מה שיש להם בבנק זה קצת פקדונות, קצת חסכונות, קצת מינוס, קצת הלוואות, משכנתה, זה הדבר הכי גדול שיש אנשים פרטיים, חשבון ניירות ערך, והם לא מקבלים שום יחס יותר מדי מיוחד, אתם לא איזה חייבי מיליונים לבנק, אין שום יחס מיוחד, אז אם אותו לקוח תובע את הבנק, הוא לא נכנס לרשימה שחורה, לעניין ניהול חשבון העובר ושב שלו, אם אין את חשבון העובר ושב שלו, בהקשר הרגיל של חייו, הם חייבים לנהל, הוא לא נמצא באיזושהי רשימה שחורה, לעניין ניהול כללי של ענייניו בבנק, והיה ואפילו והוא היה נכנס לאיזושהי רשימה שחורה, ונניח הוא בבנק, סתם אני בוחר את שם, לאומי, הוא החליט לתבוע את לאומי, היה והוא היה נכנס לאיזו רשימה שחורה שם, אז תנהל את החשבון שלך, או את המשכנתא שלך בפועלים, או בדיסקונט, או באיגוד, או בנק ירושלים, או יש מספיק, והתנאים של הבנקים, כולם גרועים או טובים, פלוס מינוס באותה מידה, זה לא ממש משנה לאדם פרטי, אם הוא ינהל את העובר ושב שלו, ויקבל את המשכורת שלו, ואת המשכנתא ואת ההלוואה שלו וכו', בבנק 1, 2, 3, 4 או 5. זה לא שיקול לאדם פרטי לפחד מלתבוע את הבנק. יש שיקולים יותר טובים לפחד, אבל לא מהשיקולים שהבנק יסנה אותך.
אילו, הסכמה שבשתיקה, לא לקבל, זאת אומרת, מה שאת מציגה כסיטואציה שיכולה, תעזוב את הבנק הזה, תלך לבנק ההוא, אם לא לבנק הזה, לבנק השלישי, הבנקים ביניהם, יש בהם סידור, אם מישהו עוזב את הבנק ללא תובנה מסוימת שהבנק השני יכול לקבל, הוא לא ממלא, הוא לא זה, אז הוא אומר, או, טוב, זה קליינט גרוע, או שלא, אני לא רוצה, או שיש לנו הסכמה. זאת אומרת, אני נתקלתי בבעיה שוויתרתי לעבור בנק, משום שזה תהליך כל כך ארוך, זה כמו לחצות את ים סוף.
חייב לעשות לך לייעוץ משפטי בתחום הזה, ובגדול, אם זה לא קשור לקריפטו, זה לא אמור להיות, אבל אנשים שמסוים מתויגים קריפטו, אז עושים בדיקות עליהם.
להשלים את הנקודה שנאמרה, גם כשאת פותחת חשבון חדש, את נשאלת, האם סורבת, האם נפסדת בבנק אחר, זה לא שכאילו, יאללה, clean slate, נתחיל חשבון חדש, אין בעיה.
אני לא מדברת על סורב, אני מדברת על בן אדם שבוחר לעזוב, בגלל שהוא בוחר לתבוע את הבנק, אז אתה עובר לאחד אחר. אתה גם לא חייב לסגור את החשבון ההוא, אתה יכול לפתוח בנוסף, ואז לאט להמיר את הפעילות שלך לשם. אתה צריך את אדם מאוד מיוחד אם לא ייתנו לך לפתוח חשבון בנק נוסף. נשמע לי אפליה על בסיס גיל, זה יהיה יופי לבגץ, יופי לעתירה. תבוא, נאכל להם את הצורה.
אני הבנתי שיש עוד סיבות אפשריות למה לא לתבוע או למה לחכות עם תביעות, וזה בעצם, אני עכשיו גם באיזשהו תהליך, בוא נגיד, על סף תביעה, כן? ואנשים אמרו לי, קודם כל, יש תופעה בישראל, שאני לא יודע כמה מדברים עליה בפייסבוק ובזה, שיש כל מיני פתרונות עוקפים, מה שנקרא. כן, יש כל מיני חברות ביטוח וחברות השקעות וכל מיני גופים שאומרים, תעביר את הכסף לפה, אני אגיד, אפילו אגיד שמות, לא,
אני יודע, אני מכירה את כל הכלים ואת כל הנתיבים, כולם אפור.
בוא נגיד ככה, דיברתי עם בנק מסוים, הבנק אמר לי, אנחנו לא יכולים לקבל ממך את הכסף ישירות, אבל אם תלך לחברת השקעות Y, ותעשה שם בלה בלה בלה, אז נקבל את הכסף ממנה, ורק ממנה. זה נשמע לי אגב אמירה לא חוקית, איזשהו מבחינתם, אני לא...
אני יכולה להגיד לכם שאחד הלקוחות שלי, אני לא אגיד את שמו כמובן, אבל הוא VPRND באחת החברות הבלוקצ'יין בין הטובות ביותר הישראליות, ויש לו כמה עשרות מיליוני שקלים, דולרים, שקלים, פיאט, שהגיעו ממסחר פיור, פרופר, מסחר בקריפטו. בן אדם עם אומץ של, לא יש מילים בוטות, אבל אומץ של ברזל, אדם שכיר, פליין ונילה, מהנטו של השכר שלו, אחרי שכיזזו לו את כל המיסים שרק אפשרי, עם אומץ מטורף מדהים, ב-2013 לקח 650 אלף שקל, זה הרבה לזוג צעיר, ואז הם היו זוג צעיר וכולי, 650 אלף שקל, ופשוט קנה ביטקוין, וישב על זה אולי שכר בדרך וכולי, וגם, וזה בהתעלם מכמה מאות דולרים שהוא שם רק ב-2011, וקנה איתם ביטקוינים, בקיצור יושב על כמה עשרות מיליוני שקלים, שהם נקיים עם טרייס מלא, לחלוטין, לחלוטין, הבן אדם סי הלפלף. אתם רואים אותו, אתם רואים, זה הגדרה מחדש של המיינסטרים, במובן הזה. והבנק כמובן סירב לקבל כי מקור הכסף הוא בקריפטו. ולעניין זה של כן להסתבך, לא להסתבך, אין לו איזה אישו להסתבך, אבל הוא התעקש לנסות. הוא לא הצליח, אגב, מסיבות הגיוניות, שעוד היו עוד לפני שנכנסתי לתיק הזה, הוא לא הצליח להכניס את הכסף, והיו לו מלא הצעות, בין אם זה תיאורטית, בלי שאני מציינת דווקא שמות ספציפיים, אילו זה היה למשל IBI ומגדל וכאלה ואחרים ובנק הזה ובנק הזה, כל החברות ביטוח וחברות ההשקעות למיניהם, ישנם נתיבים כאלה, אגב פחות ופחות כולם סוגרו את שעריהם של הנתיבים לאחרונה, חלק אמרו לו תשים פה ותקנה פוליסת ביטוח, ואנחנו נשאבל את פוליסת הביטוח, ואנחנו נעשה לך פירעון או פדיון של 80% מפוליסת הביטוח, אתה מקבל 80% מהכסף בחזרה לחשבון הבנק שלך, או אל חשבון הבנק, תתקע אצלנו 20% מהכסף, ולאט לאט תקבל אותו אולי, כן או לא אולי, גם, או תנהל אותו, אנחנו נדמה לכם, נגבל לך דמי ניהול, המון 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 נתיבים כאלה עקומים. והבן אדם, באמת בן אדם משלם מיסים, כאילו מדינת ישראל אמורה לאהוב אותו מאוד, הוא מנסה לשלם מיסים, כי בסכומים כאלה זה הרבה. הרבה שקלים לשלם כמס. הבן אדם הזה תקוע במובן הזה, והוא מאוד 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 רצה שנפעיל לו נתיב בטוב למול הבנקים, ולא את כל הנתיבי חברות השקעות וחברות ביטוח, כי הוא רצה את הכסף שלו לבן לחלוטין. ולמה הוא רוצה אותו לבן? אגב, אני לא יועצת השקעות, לא ממליצה לאף אחד כן או לא להשקיע. אל תקשיבו לי, אין לי מושג. מה? זה תלוי. לאדם פרטי שזה לא העיסוק שלו, זה 25% מס, תלוי. אבל אם אתה כבר נחשב סוחר בזה, אז זה כבר לא. עזוב, זה האיש עצמו. האיש עצמו, עזוב, עזוב את האיש עצמו, זה לא הפואנטה. אבל אני רוצה לספר לכם, הבן אדם לא רצה את כל הדרכי, מגדל ל-IBI למיניהם, כל הדרכים העקיפות הללו, הוא רצה את הכסף לבן לחלוטין. אז שאלתי אותו, אני באתי לתת שירות ולעזור, זה היה נגד האינטרס של עצמי לשאול את זה, ועדיין שאלתי אותו, למה לא את כל הדרכים האפור בעיר האלה? מה, אני רוצה את הכסף שלי לבן לחלוטין, כי הוא, ואני נותנת את העזרה, אני לא יועצת השקעות, לא ממליצה פה על כלום, קחו את זה בחשבון, ואין לי שום רישיון, ואין בדבריי לעבוד, המלצה להשקיע בשום דבר, אבל, האדם הזה אומר, אני מחכה עכשיו לפריצה הבאה, לסייקל הבא, יש לו תיאוריה משלו על הסייקלים למיניהם, אני רוצה את כל הכסף הזה, לשפוך על קריפטו בשנת, הוא אמר לי גם את השנה, ואת החודש, ואת הריבון בערך, שהוא מאמין, אני נזהרת לו להגיד, שלא יצא, יגואר אמרה ככה וככה וכולי, אבל האדם הוא צריך את הכסף שלו לבן לחלוטין, כי הוא רוצה לשפוך את כולו, וזה סכומים אדירים של מיליונים, עשרות מיליונים, לתחום, אבל באופן הכי לבן שיש, וכשיבואו לשאול אותו שאלות בסיבוב הבא, שיהיה לו מקור הכי לבן שיש לכסף.
רגע.
אפשר לשאול שאלה? זה במאבק. או בטוב או במאבק.
מה עם בנקים בחול שכבר עשו את ה-KYC, ובדקו את הקריפטו, קיבלו את הכסף, יושב בדולרים, ולהעביר את זה לארץ.
אגב, שם נמצא הכסף שלו, בדולרים, בכל מיני בנקים, חלקם אמריקאים וחלקם אירופאים. אני נסעתי ופגשתי כמה בנקים שוויצרים, בנקים אירופאים, טיסה אפילו לבודפסט, כדי לפגוש שם כמה וכמה מפגשים, כמה בנקים, אפילו בנקים עירים, מלטזים זה ברור, גיברלטרים למיניהם. יש בנקים בחול שמקבלים את הכספי הפיאט שמקורם בקריפטו. תנסה להביא את הכסף מהבנקים האלה לישראל, יוק.
למה בישראל, למה ישראל כל כך מיוחדת? למה יש בנקים בכל העולם, פחות או יותר, שעובדים עם קריפטו, ורק בישראל אי אפשר למצוא אחד כזה?
יש לי הסבר רציונלי לזה. הבנקים האלה הם מעטים. הם לא ממש בכל העולם. יש מעט בנקים שכאלה ייחודיים בתחום הזה. ואותם בנקים, כשהם באו לתת לי הצעות ללקוחות שלי, להביא את הכסף אליהם, אמרתי, אוקיי, יופי, הכסף מגיע אליכם. עכשיו נניח אני רוצה להעביר את הלקוח רוצה להעביר את הכסף מהבנק שלכם למרי לינץ' בארצות הברית. עזבו רגע, ג'יי-פי מורגן עם הפתקאות החדשות שלהם, אפילו ג'יי-פי מורגן. לסתם בנק סטנדרטי אמריקאי אחר. מה אז יקרה? הם אמרו לי, תקשיבי, זה ייתקע. בשלב הזה ייתקע, כי הבנק האחר, הטארגט בנק, ישאל אותנו מאיפה הכסף הזה הגיע. אנחנו נראה את כל הטרייס שאתם תראו לנו, שזה הגיע מקריפטו, ושם זה ייעצר. הכסף הגיע להם, הוא עוצר שם.
העברתי כסף לסיטי בנק, סכומים יפים, ולא היה שום בעיה.
סיטי בנק זה עבד. אגב, זה היה לפני 18?
2018? זה היה
ב-18. שם, בערך ינואר, פברואר, מרץ 18, התחיל הבלגן, גם בבנקים הישראלים. משם ועלה זה נחתך. סוף Q1 2018, התחילו החיתוכים. יופי, אבל גם מסיטי בנק להביא לישראל, אתה תיתקע.
אבל האמת, אני חושב שאני יודע על מי הבחור שדיברתי איתו, כי אני חושב שדיברתי איתו היום.
אחלה בן אדם.
ומה שהוא אמר לי, שהוא חושב שבאמת תהיה עלייה במחירי הביטקוין וכו', וכל ההצהרות שאנחנו רואים היום עם הבנקים, רק יהיו פי 20 יותר קשות.
הוא צודק.
בסייקל הבא.
הוא צודק, ולכן חשוב לנצח אותם עוד כשזה קטן, יחסית.
ונתיב אחד שאפשר להשתמש בו למי שמעוניין, מי שמעוניין, נגיד, להיות הודל, כן, להיות הודלר אפילו, ולרכב על העלייה הזאת של הביטקוין, אבל בצורה לבנה,
נכון.
אז יש כל מיני מכשירים שמחקים את מחיר הביטקוין.
ETF'ים וכאלה.
כן, GBTC ומכשירים אחרים, שכמובן יש להם סיכון קסטודיאל, שיכול שהחברה תסגור את הרגל, תשתות הרגל ויעלמו הביטקוינים שלכם,
שזה אנטי-ביזורי, אנטי-ביזורי,
אבל אתם יכולים לגשת לכסף ולהחזיק אותו ולפדות אותו וכו, הוא כסף לבן.
ואז אין שום בעיה, זה מה שאמרתי לך בהתחלה.
דיברנו על זה.
אחד מהם, יש עוד
כמה. נכון, אז ישנם אמצעים אחרים, אבל אמצעים פיאטים עוקבי, זה כמו לקנות קרן ריט בבורסה, במקום לקנות דירות להשקעה, לקנות מניה של קרן ריט, שעוקבת אחרי מדדים כאלה ואחרים, או משקיעה בעצמה בנכסי נדלן, וככה יש לכם סוג של נדלן באופן עקיף, באופן מבוזר, באופן חלקי. אבל אתה בעצם קונה מניה באותה קרן ריט, או באותם כלים אתה קונה נייר ערך. נייר ערך שעוקב אחרי, אתה לא קונה את הדבר עצמו. גם אופציה, גם דרך. סליחה? נכון, אתה לא קונה את הדבר איתי, אתה קונה משהו שעוקב אחרי.
תחת איזה הצטלה, הם מסרבים לקבל את הכסף של הקריפטו מחול, זאת אומרת שזה לא קריפטו, זה דולרים מחול או או whatever, יורו.
קוראים לזה בהכללה שלהם, היא קריפטו אוריג'ינטד פיאט. ופיאט שמקורו הגיע מקריפטו. והטענה היא שהבלוקצ'יין הוא אנונימי, אנונימי, אתה לא יודע שהוא לא על בנת הון.
לא, אבל מי שעשה את העבודה היסודית, והבנק האחר, שהוא גוף רציני שזה, עשה כבר את ה-KYC ובדק שזה...
זה לא יציל אף בנק מהכנסות של עצמו, ואף בנק לא מוכן לקחת את זה, והפקידים שלו לא מוכנים לבלות בכלא. אני יכולה להגיד לכם שבתיקים שאני מנהלת, הבאתי אנשים מהקהילה, הטכנולוגים, הבאתי את ווייט סטרים שעוקבים אחרי ועושים בלוקצ'יין אנליסיס למיניהם, הבאתי חוות דעת של פרופסור אביב זוהר שלנו, ממש כדי להראות, הבאתי מחקרים מ-2012, רות שמיר וכאלה, שמראים עד כמה הבלוקצ'יין הוא לאו דווקא, או לא בהכרח אנונימי, רק כדי לסתור את הטענות הכי מופרכות שיש, רק כדי להראות שלא צריך להגיד אוטומטית, זה אנונימי, ואם אנונימי זה... או לקפוץ שאם לא יודעים אחרת, בהגדרה זה עלול להיות הלבנת הון. הייתה לך שאלה?
כן, בעצם השאלה הקודמת שלה, למה בישראל? אני לא יודע אם הגעת לתשובה או לא הבנתי את התשובה, אבל למה רק בישראל זה לא עובד?
זה לא רק בישראל, זה גם בארצות הברית. בארצות הברית אולי סיטי בנק קיבלו, אבל הרוב לא יקבלו.
תראי, יש אבל אנשים אינדיבידואליים בארצות הברית שעובדים עם זה. יש חברות שעובדות עם זה. כאילו, גם בישראל יש כמה חברות שיושבות ומצליחות, כן? אני לא מכיר את המצב לעומק, אבל התחושה שלי שבישראל זה כאילו מבוי כמעט סתום, ובארצות הברית אני מאמין שהמצב לא ככה, יש לא מעט חברות שרשומות שם ועובדות.
I beg to differ, כאילו אני חושבת אחרת,
קוינבייס, כל הגדולים, כאילו.
אז ישנן חברות, אגב, אתה לא יודע שהן רשומות בארצות הברית, ישנן חברות בארצות הברית ובנקים שמצליחים לעבוד, כמו שיש מעט מאוד בישראל שמצליחות לעבוד. אני יכולה לתת לכם דוגמה על סטארט-אפ, גם אני לא אציין את שמו, של אחד מגדולי התעשייה והתחום שלנו, שלא עשו הנפקת טוקן דווקא, הם עוסקים בתחום הקריפטו, הם פשוט הנפיקו מניות, אקוויטי, הדבר הכי ישן בעולם, כמעט הכי ישן בעולם, סתם מניות, וקיבלו כסף מ-VCs, קרנות הון סיכון, דבר עתיק, ישן, ותיק בתעשייה, קיבלו כסף שהוא דולרי, יורוי, רגיל לגמרי, והבנק שלהם, הבנק של אותו סטארט-אפ, עצר את הכסף הזה, שהגיע מ-VC רגיל, מ-VC פשוט זר, לא ישראלי, לחברה ישראלית, סטארט-אפ ישראלי, והכסף הזה הגיע בתמורה למניות. נכון שהחברה עוסקת בקריפטו, אבל זה רק מניות, מכרו רק מניות, לא טוקנים, ולא שום מטבע מבוזר. זה לא יומן, נכון. אבל רגע, רק כדי לתת את הסטטיסטיקה, שתדע, הסטטיסטית, על כל 98.5% מהחברות שלא מצליחות להתנהל בקריפטו בארצות הברית, ו-98.5% מהבנקים שלא מוכנים לקבל פיאט שמקורו בקריפטו בארצות הברית, אז יהיה 1.5%, וזה עוד בהגזמה פראית, שכן. אתה תשמע על דוגמה אחת, שתיים, שלוש, שכן, כי זה מה שיעלה לנו בפייס ובעיתונות ובדוגמאות שלנו, כדי לדרבן את עצמנו. אנחנו לא נשמע על כל המקרים שזה לא יצליח. רוב האנשים כשהם מתוסכלים ממשהו, הם פחות מעלים את זה לפייסבוק. יותר את ההצלחות.
כן, אני מניח שגם לא דיברת על בנק ישראל פה והעמימות מהכיוון שם, כן? אבל נגיד בארצות הברית, אוהיו, אני מקבלת מיסים פה.
נכון. פה עוד... ממש לא יקבלו מיסים, הם אפילו קשה להם לקבל בישראל, אם אתה רוצה לשלם מיסים, אחרי שהגעת להסדר מיסוי כלשהו, הסדר נשייה כלשהי, או הסכם מיסוי עקב גילוי מרצון, אנונימי, לא אנונימי, שומות מס, אתה רוצה פשוט לשלם את מיסיך, אתה לא יכול להעביר כסף פיאטי לחלוטין מבנק שהוא לא בנק ישראלי, בנק שהוא זר. וכל שכן עכשיו עם חוק המזומן החדש, נסה להעביר את זה במזומן בכלל. כאילו כסף שקלי לחלוטין, מעל 11,000 שקל, כבר אי אפשר להעביר אותו במזומן, מלבד איזה פסק דין קטן שיצא לאחרונה, שרשויות החקיקה עקפו את עצמן.
וכסף שאתה צריך לשלם בתור מס הכנסה,
כן.
להעביר מחול תחת ההסכם הזה שיש לך עם מס הכנסה.
No can do. לא יכול. אם מקורו בקריפטו, אתה לא יכול לעשות. הרבה מאוד מהלקוחות שלי, חנונים של הלייף, רוצים, מוכנים, לא בענאה, אבל לא בשמחה, אבל מוכנים ורוצים לשלם את חבויות המס שלהם. הם לא בעניין של להעלים מיסים, לא שום דבר, אבל הם צריכים לממן את זה. נניח שיש לך רווח ואתה מצהיר עליו של 10 מיליון שקלים. אתה אומר, בסדר, אני אשלם לרשויות המס, נניח 2.5 מיליון שקלים. אבל כדי, אתה צריך להביא את ה2.5 מיליון שקלים האלה מאיפשהו, הם לא יושבים לך מתחת לבלטות. אתה רוצה להביא את הכסף הזה, אתה אומר, באמת, הוא הגיע מקריפטו, מרווח, אני משלם, מיסים, דווח על זה הכל, אתה לא יכול להביא את זה. ואז אתה נתקע עם רשויות המס, עם אי יכולת לשלם להם. יש פה כמה חבר'ה שחווים את זה, אבל כאילו, וממש לא היחידים, יש רבים מאוד. מי ברמת 30,000 שקל סובל, אז הוא לובה את זה מאימא, סבתא, לא משנה מאיפה, ממה, ומי ברמות של מיליונים, שאז זה מאוד קשה להביא את זה ממקורות אחרים.
תגידי, עוד שאלה על, על חברות, נגיד, ביטס אוף גולד.
רגע, לפני שזה שאלה בתחום אחר, אני רק רוצה לתת פאנץ' לזה, זה גורם באופן לא טוב להרבה מאוד אנשים להימנע מדיווח רווחים לצרכי מס, שהם אחרת היו רוצים להיות אזרחים שומרי חוק, מתוך ידיעה מראש שהם ייתקעו. אז אנשים הופכים להיות עברייני מס, לאו דווקא מתוך כוונה. זה רק הפואנטה, סליחה. להפוך אנשים לעבריינים? לא, הממשלה רוצה את המיסים האלה, היא משלמת את תוצאותיה. אוקיי, הייתה עוד שאלה?
כן, החברות הישראליות שמוכרות פה, החלפנים, נגיד B2C ו-Bits of Gold, כן? יש להם לקוחות בישראל, נכון?
נכון.
יפה. עכשיו, הלקוחות האלה, הכסף עובר, בוא נגיד, ברוב המקרים, או בחלק מהמקרים, מצליח לעבור אל ומי החברות האלה. למה הבנקים שלכאורה, הבנקים הרי לכאורה לא רוצים לגעת בקריפטו.
נכון.
למה הבנקים לא עשו פשוט בלקליסט טוטלי לחשבונות של, של בוג, של ביטס אוף גולד ושל B2C? ואומרים, אין יותר עבוד בכלל. איך החברות האלה עדיין בכלל מתפקדות?
אז ככה, בקושי רב מאוד. אני עובדת קרוב מאוד עם B2C. הם גם מסייעים בתיק שאני מנהלת מול בנק מרקנטיל, כי בנק מרקנטיל הוא חברה בת של בנק דיסקונט, ושם מתנהל החשבון שלהם. בקושי רב מאוד. יש כל מיני טריקים בנקאיים שבהם החשבונות מוחזקים כחשבונות נאמנות עבור הלקוחות, ואז זה לא כסף של B2C. וB2C עצמה גם היא מאוד 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 בעדינות. שוב, צריך לקרוא להם כדי לדבר על עצמם, זה לא המקום שלי, אבל מאוד מאוד בעדינות, ואת בוג ניסו לעצור, מה זה איך הם איתנו?
לא, אני אפילו לא מדבר על החשבון של בוג. אני אומר, אם לקוח עכשיו מנסה להעביר מבוג החוצה 500 שקל לחשבון שלו, למה הבנק לא בא ללקוח ואומר לו, אתה לא יכול להעביר את זה לבוג?
ישנו טכנולוגיות fraud recognition בבנקים, בדרך כלל, אני לא מומחית באנטי-פרוד טכנולוגיז, אבל הן בדרך כלל מסתכלות על פאטרנים של פעילות, על תבניות של פעילות, ועושים פאטרן ריקוגנישן לפעילויות בנקאיות של כל לקוח, ואז הן מחפשות סטיות תקן מהפאטרן הזה. מה שאומר, שאם בן אדם יעביר 8,000 שקל בדרך כלל, ואחר כך עוד 13,000 שקל, ואז עוד 9,000 וזה, עד לפעמים 8 פעילויות, לפעמים סטטיסטית זה ייפול רק אחרי 2 פעילויות, ולפעמים רק אחרי 14 פעולות שכאלה, אתה תהיה מתחת לרדאר.
אבל יש הרי החלטה לכאורה בבנקים בכלל לא לאפשר את זה, אז למה לא פשוט לסתום הכל?
זה לא קופץ להם, זה לא קופץ להם התראה. לא קופץ להם התראה, אין להם חסימה עקרונית של כל העברות מחברת בוג או B2C. אין כזו, הם לא יכולים לעשות את זה עד שהם לא חוסמים את הפעילות שלהם בכלל.
אוקיי.
ואז אתה יכול לעבור מתחת לרדאר, אבל יש גבול כמה אפשר לעבור מתחת לרדאר, ואגב, לעבור מתחת לרדאר זה מה שלקוחות ניסו ומנסים לעשות, במיוחד כאלה שצריכים את הכסף הזה כדי לאכול, כאילו, לא כאלה שיש להם עוד מזכורות וכאלה, ולחיות. אז הם מנסים להעביר מתחת לרדאר, ואחר כך, בהליך האמיתי העקרוני עצמו בבית משפט, הטענה המרכזית כנגד לתת צווי מניעה, יש כמה, שלושה נתיבי פעולה, צווי מניעה, ויש המרצות פתיחה, ויש תביעה אזרחית. על נזקים. ואני מפעילה את כל שלושת הכלים המשפטיים הללו. אחת הדרכים הכי נבזיות ולצערי יעילות לבנקים להילחם בלתת צווי מניעה ללקוחות, זה לטעון חוסר תום לב. חוסר תום לב זה להגיד ללקוח, אתה ידעת שאסור לך להעביר את הכסף, אתה ידעת שזה נגד המדיניות, ואז הם מראים כל מיני דרכים איך אתה ידעת, או יכול היית לדעת כאדם סביר בתחום הזה, כפעיל בתחום, כי ראינו שהם אפילו מביאים צילומי רשתות חברתיות וכל מיני כאלה פוסטים וכזה. אתה ידעת, אתה היית צריך לדעת, אתה העברת את זה מתחת לרדאר, להלן אתה חסר תום לב. חוסר תום לב, מפיל צווי מניעה. אז כאילו אם ניסית להעביר את זה מתחת לרדאר, יש לי לקוחות, אנשים מאוד ישרים, והם אמרו, אבל מה יכולתי לעשות? כאילו, בן אדם אומר, אני, איך אחרת יכולתי להעביר את הכסף? וזה השלב שבו החלק הציני שבי אומר שצדק זה שם של כוכב, והיגיון זה זה ארץ אחרת מבתי משפט. אנחנו לא יכולים להשתמש בכלים של היגיון, אלא בכלים משפטיים מושחזים. כן, עוד שאלה אחרונה. לא רוצים? זה קשור לשיעור. נסיים? אוקיי, בסדר. אוקיי. אוקיי, אני אתן מילות סיכום אחרונות.
אני חושב שהשנה יגיע הקסטדי בארצות הברית, שנה הבאה, ב-2020, ה-ETF יצא, וזה אני משוכנע, אני עוקב טוב, אני מרגיש את השוק, יצא ETF הראשון, ואחר כך גם אחרים.
בינתיים ה-ETF שמנסים להעביר נדחה כל הזמן.
מה?
בינתיים ה-ETF שניסו להעביר נדחה כל הזמן.
כי אין עוד, כי זה עוד לא בטוח כל האקצ'יינג'ים, זה יבוא ביחד עם הבטיחות.
נכון,
אינשאללה. זה מתקדם. אינשאללה. ככה זה תמיד בדברים שמתחילים ומתקדמים. ואז הכל יירגע הרבה יותר, ולא כל כך נצטרך את כל... יהיה יותר בסדר.
אז נחפש עבודה אחרת?
זה יהיה בסדר.
ואז תיכנס לבית.
ואז יהיה בסדר.
תשמעו, המילות סיכום שלי אומרות ככה. לא הגעתי לדבר על נתיבי פעולה המשפטיים, אבל מאוד יכול להיות שזה אותי מלהיב ואותכם ישעמם. אבל ישנם שלושה נתיבי פעולה משפטיים שאותי מאוד מאוד מרגשים, במיוחד אם אני מנצחת בהם. ואם לא ניצחון במיידי, אז לפחות להשיג ניצחון בנקודות לקראת הליכים מתקדמים. אפשר להפעיל את שלושתם במקביל, שניים מתוך שלוש, כל פעם שניים אחרים. ישנם הליכים שמהירים, ישנם הליכים שיותר איטיים, אבל נותנים יותר אפשרות להשיג יותר נקודות או יותר הוכחות, או להציג יותר נזק. ישנם הליכים שהם יותר כספיים, מספרים, להביא פיצוי לבן אדם, וישנם הליכים שהם יותר ברמה הצהרתית העקרונית. אני לא יכולה לא לדבר מעומק הפוזיציה, כי אני בתוך הפוזיציה, אז תיקחו את דבריי בזהירות הראויה, אבל אני חושבת שיש יתרון אדיר להשתמש בייעוץ משפטי, שהוא בעל ידע פיננסי. עכשיו, אני לא נקייה מאינטרסים כשאני אומרת את זה, כי אני גם רואה את חשבון וגם כלכלנית, אז ברור שאני יעוף על עצמי. אבל אני רואה את זה כשאני מתמודדת למול עורכי דין של הצד שכנגד, כמה אפשר להפיל אותם בקלות על טקטיקות חשבונאיות. והם מצוינים, הם מיומנים פי אלף ממני, חלקם נראים בני 60, אני עוד לא קרוב no offense לאף אחד, אבל כאילו, חלקם נראים ותיקים ממני פי כמה, ואפשר להפיל אותם על דברים כאלה, ואז הם speechless. דרך אגב, עוד דוגמה, לא תיק שלי, תיק של חברה אחרת, הגיעו שותפות, בחירות, במשרד עורכי דין, ענק, שאמורות לדעת בנקאות פי 200 אולי יותר ממני, מצד אחד, והאנשים החמודים שם, חברת קריאה או קריאה בפול כלשהו, שחסמו להם את חשבון הבנק, הם טענו, אמרו, זה לא אנונימי, יש פה KYC שלם. ואז השותפה הבחירה במשרד, אומרת את המשפט הזה, סליחה, מה זה KYC? עכשיו, כאילו, אתם כאילו, אנחנו נשארים speechless, אנחנו כעורכי דין, כאנשי בנקים, כעורכי דין שמתעסקים בדיני בנקאות, ולא צריך להיות בעולם הקריפטו כדי לדעת מה זה KYC, זה משהו הרבה יותר כללי מזה. ולכן, אני מוצאת לנכון, אני מגלה מהתיקים האלה, הרי אין הרבה תיקים, יש מעט מאוד תיקים בארץ, יש רק שניים פעילים כיום. אני מגלה שאפשר לנצח אותם גם בנתיבים המשפטיים, במיוחד אם משלבים משפט מנהלי יחד עם משפט מסחרי ודיני בנקאות, וידע טכנולוגי בטח עוזר, והכי הכי עוזר זה ידע בראיית חשבון, ידע כלכלי וחשבוני, לראות את הדוחות של הבנקים, איך הם מפרסמים את הדוחות שלהם ומה הם נותנים גילוי בדוחות. ישנה תחום נפרד בחשבונאות שנקרא דיווח חשבונאי של מוסדות כספיים, שזה נותן המון 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 נקודות. אני מאוד אופטימית לגבי התיק שלנו, אני לא יכולה לדעת מה יהיה, אבל אם יש לכם אישויז עם הבנק, והאישו הוא בהיקף כספי מספיק גדול, אז ישנו נתיב עם אחד הבנקים שאני מובילה בטוב, לא במלחמה. יש לו המון תנאים כדי להריץ את הנתיב הזה, את מי הוא מוכן להריץ את הפיילוט איתם. הוא מוכן להריץ את הפיילוט על איזה 5, אולי 15 אנשים. ואם לא בטוב, אז נוכל להם את הצורה. אני עורך הדין, רואת חשבון, אדווה יגו ארגל. תודה, היה כיף.
מופק על ידי פודקאסטיקו. פה מפיקים פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו.